טוב, בואו נתחיל. טוב, עסקנו קצת בהגדרת המושג מיסטיקה. בסופו של דבר, בתמצית, הטענה הייתה שמיסטיקה זה משהו שלא נגיש לציבור הרחב, לא נגיש לכל אחד, אלא טענות שמתבססות על איזשהו סוג של תפיסה מיוחדת של אנשים מיוחדים. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכול לבדוק אותו, זה לא משהו שאני יכול לבדוק אותו בעצמי, אני יכול לקבל אותו אם יש לי אמון באדם שהוא המקור לתפיסה הזאת. זה בגדול, אני חושב, המסקנה. אחר כך עברתי לדבר קצת על היחס בין מיסטיקה לבין הסברים או התייחסויות אחרות, ודיברתי על מישורי התייחסות מקבילים, ואמרתי שבדרך כלל התפיסה היא שמיסטיקה מציעה איזשהו סוג של הסבר או התייחסות לתופעות, לאירועים, לעקרונות, לפסוקי התורה, במקביל להסברים נגלים, פשטיים, רציונליים, לא יודע איך שתקראו להם. וזה בעצם שתי מערכות או שני מישורי הסבר מקבילים שכל אחד עומד לעצמו, אחד הוא נגיש ואחד הוא לא נגיש, כמו שאמרתי קודם. לא צריך לקבל את זה אם אתה מקבל את מה שאומר לך המקובל או המיסטיקן או מי שלא יהיה. כדי לחדד את היחס בין שתי מערכות הסבר מקבילות, התחלתי לדבר קצת על מתאם שיש בין מערכות או מישורי הסבר מקבילים, ובסופו של דבר, בפעם הקודמת, הגענו לזה שישנם מתאמים לוקליים וישנם מתאמים גלובליים, הדגמתי את זה דרך המשחק הזה של ה-MIU, של אופשטטר, או מערכת קואורדינטות קרטזית ופולארית, וניסיתי הגעתי בסוף לאיזשהו ניסוח שהוא ניסוח פחות חד. את הטענה הייתה שישנם מתאמים מסוימים שיכולים להישבר במקומות ספציפיים. ועדיין אני מתייחס לשני המישורים האלה כמישורים קבילים, רלוונטיים, נכונים. הדוגמה לזה היא מערכת הצירים הפולארית והקרטזית, שלכאורה נתפסות כשתי מערכות שקולות לגמרי. אפשר לתאר כל נקודה במישור במערכת קרטזית או במערכת פולארית, אבל הראיתי שבנקודה מסוימת, במקרה הזה זה בראשית הצירים, המתאם הזה נשבר. זאת אומרת, המערכת הפולארית לא באמת מציעה תיאור חד משמעי לנקודה הזאת, ועדיין זה לא גורם לי לוותר עליה. זאת אומרת, אני תופס את שתי המערכות האלה כמערכות שקולות, למרות שיש נקודה מסוימת שבה זה לא מסתדר. וטענתי לאור העניין הזה, שגם במערכות הסבר, או התייחסות מקבילות אחרות, אפשר לראות תופעות דומות. למשל, המתאם בין הסבר מדעי והסבר תיאולוגי. דרך המקובל לחשוב שאפשר להציע לכל מה שקורה בעולם הסבר מדעי, אבל באופן עקרוני כל מה שקורה בעולם צריך להיות לו גם הסבר תיאולוגי. כן, הקדוש ברוך הוא גורם לזה לקרות, כי יש לו איזושהי מטרה כזו או אחרת. ובמישור המדעי זה קורה, כי היו כוחות כאלה או תופעות כאלה, ויש הסברים מדעיים למה הדבר הזה קורה. יש מקומות שבהם המתאם בין ההסבר התיאולוגי להסבר המדעי, גם בהנחה שהוא קיים, המתאם הזה נשבר. המקומות האלה קרויים נס. במקום שבו קורה נס, זה אומר שאין לי הסבר מדעי למה שקרה כאן, אבל יש הסבר תיאולוגי למה שקרה כאן, כן? פקיעת ים סוף, אז יש הסבר למה זה קרה, כי הקדוש ברוך הוא רצה להציל את עם ישראל מהמצרים. אבל אין לי הסבר מדעי שיסביר למה הים נבקע, כן? למה הדבר הזה קרה. אז זה אומר שבמקרה המסוים הזה, המתאם בין הסבר מדעי לבין הסבר תיאולוגי נשבר. איך זה יכול להיות שיש מתאם והוא נשבר? זה אך ורק אם אני רואה את המתאם הזה כמתאם גלובלי ולא כמתאם לוקלי. מתאם גלובלי יכול להישבר במקום מסוימים, מתאם לוקלי הוא בהגדרה, זה בסך הכל שינוי שפה. זה אומר שכל מה שאני אומר כאן אני יכול גם להגיד בשפה ההיא, לכן זה לא אמור להישבר בשום מקום. מתאם שנשבר זה בעצם אומר שמדובר במתאם גלובלי ולא במתאם לוקלי. דוגמה נוספת שיותר קרובה אלינו לעניין הזה, בעצם לא יותר קרובה, שתי הדוגמאות קרובות, זה הפרשנות לתורה. כן, יש בדרך כלל מקובל שיש פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, הפירוש של הסוד והפירוש של הפשט, שניהם נכונים, שניהם קיימים, במקביל. זאת אומרת, אפשר לפרש כל פסוק או כל פרשה על דרך הפשט ועל דרך הנסתר, הסוד. אבל גם פה המתאם הזה נשבר, לנקודות שבהן המתאם הזה נשבר קוראים גזירת הכתוב. גזירת הכתוב זה משהו שאין לנו הסבר נגלה לדין הזה, אבל כנראה שבנסתר יש איזשהו הסבר אחרת למה הקדוש ברוך הוא קבע את הדין להיות כך. כנראה יש לו איזשהו הסבר. אז גם פה המתאם נשבר, מה זה אומר? שההסברים הנגלים וההסברים הנסתרים יש ביניהם מתאם גלובלי, בדרך כלל אפשר להשתמש בכל אחד משני מישורי ההסבר לחוד וזה יהיה בסדר. הזכרתי שהארי היה מסתמך על הרמב״ם בפסיקת ההלכה, למרות שהרמב״ם יהודי שרחוק מאוד מהעולם של הנסתר, אבל הוא היה לו אמון שהרמב״ם היה טוב מאוד במישור של הנגלה. ואם הוא עושה את החשבון נכון במישור של הנגלה, אז התוצאה יוצאת נכונה גם בחשבון של הנסתר, כי הרי יש מתאם. אבל אמרתי שמקומות שכמו גזרת הכתוב, מראות שמראים שהמתאם הזה הוא מתאם גלובלי. וזה אומר שיש נקודות, כן, פגמים טופולוגיים, ראשית הצירים, כן, של המתאם של הפולרי והקרטזי, יש נקודות שבהם המתאם הזה נשבר. והנקודות האלה קרויות גזרת הכתוב, ששם אין הסבר בנגלה, אבל בעולם של הנסתר כנראה יש איזשהו הסבר לעניין הזה. אז גם הדוגמה של ההסבר המדעי מול ההסבר התיאולוגי, וגם הדוגמה של הפרשנות הפשטית מול הפרשנות של הסוד, אני חושב ששתיהן קשורות לנושא המיסטיקה. כי זה בעצם, גם במישור התיאולוגי, נגיד, זה בעצם ההסבר המיסטי, וההסבר המדעי, שהוא כאילו ההסבר הפשט, כן, ההסבר הנגלה. וגם בפרשנות התורה יש את ההסבר הנגלה, ההסבר הפשטי, ויש את ההסבר של הנסתר, שהוא המיסטי. אז לכן בשני ההקשרים האלה, אני חושב שבאמת זה, הם מדגימים את היחס בין מיסטיקה לבין חשיבה לא מיסטית, חשיבה רציונלית, או בין נסתר לבין נגלה, והטענה היא שהיחס הזה הכי נכון לתאר אותו כמתאם גלובלי. ולכן ישנם מקומות מסוימים שבהם המתאם הזה נשבר. כן, זה בעצם הטענה, עד לשם הגענו. עכשיו אני אגיד יותר מזה, ששאמרתי זה גם, שהעובדה שהמתאם הזה נשבר, אומרת שהיחס בין הנגלה לבין הנסתר, הוא לא סתם יחס של תרגום בין שתי שפות. אם זה היה רק תרגום בין שתי שפות, אז לא היה אמור להישבר בשום מקום, אז גם לא, גם הסבר של הנסתר לא היה מחדש שום דבר על פני הסבר של הנגלה, הוא רק היה להגיד את אותו דבר בשפה אחרת, בשפה של הנסתר. ברגע שיש אי התאמות, זה בעצם אומר שהמעבר מהנגלה לנסתר ולהפך, הוא לא סתם תרגום משפה לשפה, אלא יש פה שתי מערכות שונות, וכל מערכת כזאת קיימת ועומדת לעצמה, יש לה איזושהי משמעות, זה לא סתם לתאר את אותו דבר בשפה אחרת, אלא זה לתאר משהו אחר. אלא מאי, שברוב המצבים יוצא שיש איזשהו מתאם בין מה שאומרת המערכת הזאת לבין מה שאומרת המערכת הזאת. זה הפלא של המתאם הגלובלי, שניסיתי להראות לכם דרך השפה הזאת של ה-MIU, שיכול לקרות דבר כזה, ששתי מערכות כללים אחרות לגמרי, לא תרגום לשפות שונות של אותה מערכת כללים, אלא שתי מערכות כללים שונות לחלוטין, מניבות את אותו מילון, אותו סט של מילים לגיטימיות ולא לגיטימיות, ובה במידה כמובן יכול להיות שיהיה מתאם כזה, למעט מקרים מסוימים שבהם זה לא עובד. שמתאם לא עובד, אחת השפות נכשלת או נופלת, או לפחות שתי השפות לא מתאימות זו לזו, בנקודות המסוימות האלה, בשפה של ה-MIU, הייתי אומר שנגיד אם יש לי 1,000 מילים בשפה, אז המערכת A נותנת לי 999 מתוכם, ומערכת B נותנת לי את כל 1,000 המילים. במילה אחת, יש איזשהו שבר במתאם הזה בין מערכת A לבין מערכת B, ואין שום מניעה שיהיה דבר כזה. דבר כזה בהחלט יכול לקרות. עכשיו, אפשר היה לשאול, נגיד, נחזור ליחס בין הסבר הפשטי להסבר של הסוד, של הנסתר. אם באמת תמיד יש הסבר בנסתר, אבל לא תמיד יש הסבר בנגלה, זאת אומרת, ישנם מצבים שבהם הנגלה לא מצליח להסביר, זה רק הכתוב, אז למה בכלל להניח שהנגלה גם הוא הסבר? אז זה בעצם אומר שהנגלה הוא איזשהו סוג של אנקדוטה. זוכרים, דיברתי על בהקשר המדעי, על הסברים, על תיאוריות טליאולוגיות, תכליתיות, ותיאוריות סיבתיות, כמו פוטנציאל מול כוח, כן, במכניקה. או, כן, כל מיני, באופטיקה, עקרון פרמה, מול האופטיקה הגיאומטרית הרגילה. אז בכל הדוגמאות האלה, בדרך כלל, כשתשאלו פיזיקאים, אז הם יגידו לכם שיש תיאור אחד שהוא הנכון, והתיאור השני הוא אנקדוטה. זאת אומרת, הוא יוצא בצורה מתמטית מפתיעה, שאפשר להסביר את כל התופעות של המכניקה גם בכלים טליאולוגיים. זה לא באמת נכון, זה לא שזה באמת מונע על ידי כללים טליאולוגיים, אבל מתברר שיש ניסוח טליאולוגי שמניב את אותן תוצאות, יכול להסביר את אותו סט של עובדות. אז בדרך כלל, ואגב, שם אין יוצא דופן, זה לא נשבר, זאת אומרת, המתאם הוא מתאם שלם, יש הוכחה מתמטית, זה התאמה לוקלית, לא התאמה גלובלית. אז באמת שם אנחנו מתייחסים לאחד מהצדדים האלה, לפחות כאנקדוטה, רק אחד מהם נכון. או לחילופין, אלה שתי שפות שונות שמתארות משהו שהוא הנכון. אז אין מה לשאול האם השפה הזאת נכונה או השפה הזאת נכונה. השפות הן לא משהו שהוא נכון או לא נכון. מה שמתואר בשפה, אפשר לשאול עליו האם הוא נכון או לא. וברגע שאתה מתאר את אותו דבר, מה אכפת לי שאתה משתמש בשתי שפות שונות? כן, אין פה באמת שני תיאורים או שני הסברים ששניהם נכונים. אלא יש פה בסך הכל תיאור של אותו הסבר בשתי שפות שונות, למרות שאת מהן הן נראות בלי קשר, זה טליאולוגי וזה סיבתי, אבל מתברר שישנו קשר ואפילו אפשר להוכיח אותו ולהראות אותו, ואז במצב כזה באמת ההתייחסות היא כאילו זה רק שתי שפות. למרות זה מפתיע, כי על פניו זה לא נראה סתם כמו תרגום של השפה הזאת לשפה ההיא. פה לכאורה משהו אחר לגמרי, לא סתם עברית ואנגלית, לתאר את אותו דבר. אבל מתברר שלא, אם עושים את העבודה המתמטית, אז רואים שיש תרגום בין השפה הזאת לשפה הזאת, ולכן מקובל לחשוב, וכנראה במידה של צדק, שבאמת אם ככה זה לא שני הסברים. יש משהו שהוא נכון, או שיש כוח בעולם או שיש פוטנציאל בעולם. כנראה שיש כוח בעולם, ופוטנציאל זה אנקדוטה מתמטית. מתברר שהמתמטיקה מאפשרת לנו לתאר את מה שקורה גם בשפה של פוטנציאל, ולא רק בשפה של כוח. אנקדוטה. אנקדוטה מועילה. ופעמים זה מועיל יותר, כי יותר קל לנו לחשוב בצורה כזאת. בסדר, אבל זה עדיין לא אומר שזה תיאור אלטרנטיבי של המציאות. זה לא עוד הסבר במציאות, אלא זה רק שימוש בשפה אחרת לדבר על אותם דברים ולתאר את אותו הסבר. בעולם של הפרשנות, ההתייחסות היא לא כזאת. לא בפרשנות של התורה, ולא בפרשנות של האירועים בעולם. אמרתי, הזכרתי, אני חושב שזה עשרת הדיברות, וזה עשרה מאמרות. כן, אבל אמרו את זה כבר הרבה, אבל מפנו, נדמה לי, היה הראשון שאמר את זה. עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, זה עשר היסודות, שהם בעצם הבסיס של העובדות בעולם, של הפיזיקה או של המדע. ועשר הדיברות זה הבסיס לעולם הנורמטיבי, להלכה, אוקיי? אז הטענה היא ש... המתאם בין הסבר מדעי להסבר תיאולוגי ביחס לעובדות, כן, עשר המאמרות, הוא לא הסבר נכון ואנקדוטה, אלא זה באמת שני הסברים שונים ששניהם נכונים. ואחת האינדיקציות לזה שזה לא סתם תרגום, זה שהמתאם בין שני ההסברים האלה נשבר בנקודות מסוימות. מה זה אומר? זאת אומרת שלא סתם עברתי שפה, אני באמת אומר משהו אחר. עובדה שזה לא תמיד אומר את אותו דבר. אז לכן זה לא סתם שינוי שפה. ואותו דבר בגזירת הכתוב, כן? גזירת הכתוב שהיא שוברת את המתאם בין ההסבר הנסתר וההסבר הנגלה לפסוקי התורה או לדיני התורה, גם זה בעצם ראיה לכך שלא מדובר פה סתם על שינוי שפה. אלא יש פה למעשה באמת שני הסברים שונים. אני יכול לתאר את הסיטואציה במישור התיאולוגי או הנסתר, או במישור המדעי או הנגלה. וזה שני תיאורים שונים שכל אחד מהם הוא נכון, והם לא אותו תיאור בשתי שפות, אלא זה שני דברים שונים. עכשיו, פה עולה אבל שאלה הפוכה, זה הצד השני של המטבע. כי הרי בסופו של דבר, תמיד כשהמטעם הזה נשבר, בשני ההקשרים, נתק לי פעם האינטרנט, הקטע מתנתק, אתם שומעים?
עכשיו שומעים.
מה שעולה כאן, מה שעולה כאן בעצם, זה שאלה על הצד השני של המטבע. ואת אם באמת אני טוען שזה שני הסברים שונים, ולא תרגום, והאינדיקציה לזה היא שישנם ישנן נקודות, ישנם הקשרים שבהם המטעם נשבר. עכשיו, מה עושים כשהמטעם נשבר? למשל, בגזירת הכתוב. אז ברור שבגזירת הכתוב ההנחה שלי זה שההסבר הנסתר הוא הנכון, כי הרי אין הסבר נגלה. אז ההסבר הנסתר הוא כנראה מה שעומד בבסיס הדין הזה, או הפסוק הזה, או לא משנה, מה שאנחנו מתייחסים. אותו דבר בהקשר של הניסים. אני שואל את עצמי, מי זה ההסבר הנכון בהקשר של הניסים? אני אגיד, ההסבר התיאולוגי, כי עובדה שהפיזיקה נשברה כאן, היא לא מצליחה להסביר את מה שקורה. עכשיו, אם ככה, אז עולה השאלה, אז באיזה מובן בכלל הפיזיקה היא הסבר נכון? אז אולי זה סתם, להפך, הפיזיקה היא אנקדוטה, כי עובדה שישנם מצבים שבהם זה לא עובד. כן, התיאולוגיה, כי לפי האמונה הזאת, כן, התיאולוגיה עובדת תמיד. הפיזיקה זאת אנקדוטה, מתברר שברוב המקרים אפשר גם למצוא הסבר פיזיקלי. אנקדוטה מעניינת, אבל העובדה שזה לא בכל המקרים, מעלה שאלה, האם גם במקרים שבהם אני כן מוצא הסבר פיזיקלי, האם נכון להתייחס לפיזיקה כהסבר? או שזה במקרה זאת אנקדוטה שאפשר לתאר את התיאולוגיה בשפה פיזיקלית, לגבי רוב ההקשרים. זה רק אנקדוטה, זה לא, אם זה היה נכון, אז לכאורה זה היה צריך לעבוד תמיד, דיברנו על זה שהסבר צריך לספק לי תנאי מספיק, נכון? תנאי מספיק פירושו, שאם יש כוח גרביטציה כזה, אז המים לא נבקעים, נכון? זה חוקי הפיזיקה. אם המים נבקעים, מה זה אומר? שבעצם הגרביטציה או הפיזיקה היא לא תנאי מספיק, נכון? היא לא תנאי מספיק, אולי גם לא הכרחי. דברים יכולים לקרות נגד זה. אז בעצם אולי זה אומר שבכלל הפיזיקה לא נכונה. היא רק אנקדוטה. בדרך כלל נראה כאילו שיש כוח גרביטציה, אבל האמת היא שדברים תמיד קורים משיקולים תיאולוגיים. רק איכשהו מתברר מאיזושהי סיבה, שברוב המקרים זה גם מתואר אם אנחנו ננסח פה את חוק הגרביטציה. אז לא באמת יש חוק כזה ולא באמת יש כוח כזה, אבל אפשר להשתמש בזה כי ברוב המקרים זה עובד. כן, אפשר היה לחשוב שזה בעצם המסקנה שעולה פה מהעניין. אבל הטענה שלי זה שלא. חוק הגרביטציה הוא חוק נכון. נכון באיזה מובן? נכון במובן הזה שאני טוען שכוח הגרביטציה, זוכרים שעשיתי הבחנה, חוק הגרביטציה לבין כוח הגרביטציה. מה ההבדל? חוק הגרביטציה בסך הכל זה תיאור של האירועים. שיש שתי מסות, אז הן מושכות זו את זו. והן נעות בצורה כזו וכזו. זה תיאור. כשאני מדבר על כוח הגרביטציה, אני מדבר על איזשהו סוג של ישות בעולם. כוח מסוים קיים בעולם שהוא גורם לגופים להימשך אחד לשני. זה כבר לא תיאור, זה כבר הסבר. אוקיי? עכשיו כשאני אומר שהתיאור המדעי הוא נכון, פירושו שהמדע לא רק מתאר, אלא המדע גם מסביר. זאת אומרת, אני טוען שלא רק שיש חוק גרביטציה, אלא גם יש כוח גרביטציה. זאת אומרת, מה שגורם לגופים להימשך זה איזשהו תופעה שקיימת במציאות עצמה, שקוראים לה כוח גרביטציה. יש משהו כזה. לא רק צורת דיבור, זה לא אנקדוטה, זה תיאור של המציאות. זה התפיסה המקובלת ביחס לפיזיקה. לא רק זה, אלא הפיזיקאים, העולם בכלל, משקיע מיליארדי דולרים בניסיון לחקור את כוח הגרביטציה, לא רק את חוק הגרביטציה. הם מחפשים גרביטונים, עושים, מקימים עיצי חלקיקים מטורפים, בשביל לנסות ולראות אם יש גרביטונים. גרביטונים זה חלקיקים שנושאים את כוח הגרביטציה עצמו. אם אנחנו מתייחסים לחוק הגרביטציה כחוק, אבל אין כוח גרביטציה, אז אין גרביטונים. אז סתם, גרביטונים הם חלקיקים שנושאים את כוח הגרביטציה, כשפוטונים נושאים את השדה האלקטרומגנטי. אז לכן הפיזיקה, לראות שבינתיים עוד לא מצאו את הגרביטונים, כי זה חלקיק שהוא חלש מדי בשבילנו, אנחנו לא מצליחים עדיין באמצעים שלנו לצפות בו, אבל תשאלו פיזיקאים, כמעט כולם מאמינים שהוא קיים. ומה זה אומר? שהם מבחינתם, חוק הגרביטציה מבטא אמת על המציאות. יש דבר כזה שנקרא כוח גרביטציה, שגורם למשיכה בין הגופים, הוא מתפרק לגרביטונים, אוקיי? או ניסה על ידי גרביטונים. ולכן, הטענה היא שההסבר המדעי, גם, נגיד, בהסתכלות שלפעמים הוא נשבר כשיש ניסים, עדיין הטענה היא שבשאר המקרים, זה שהוא עובד, זאת לא אנקדוטה. הוא עובד כי הוא באמת נכון, כי יש כוח גרביטציה שגורם למשיכה. מה שגורם למשיכה זה כוח הגרביטציה, לא רק המגמות התיאולוגיות של הקדוש ברוך הוא. וזה כבר באמת נראה לרקוד על שתי החתונות. כי אני רוצה מצד אחד לומר שזה לא תרגום לשתי שפות, כי עובדה שיש נפקמינות, יש מקומות שבהם שפה אחת עובדת ושפה שנייה לא עובדת, זה שני הסברים, אבל מצד שני אחד ההסברים לא תמיד עובד, אז ההסבר הזה לא נותן לי תנאי מספיק. אז למה אני אומר שהוא הסבר? התשובה היא, הוא הסבר לאותם מצבים שבהם הוא עובד. ישנם מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא מקפיא את הפיזיקה. זה לא אומר שבמצבים האחרים אין בכלל דבר כזה כוח גרביטציה. יש. זה לא רק צורת תיאור. יש כוח גרביטציה. אלא מה? לפעמים כשהקדוש ברוך הוא מוצא לנכון, הוא מקפיא אותו. לא נותן לו לפעול, או לא מפעיל אותו יותר. לא משנה כרגע. כן, הטענה, זו טענה קצת מורכבת ברמה הלוגית. זה בעצם אומר ששני הדברים האלה הם שניהם הסברים, הם נותנים מכניזמים שבאמת מחוללים את התופעות, זה לא רק צורת תיאור שלי לתופעות, אלא אני באמת טוען שזה מה שקורה בעולם, שהתיאולוגיה מפעילה את העולם ושהמדע מפעיל את העולם, שניהם. אני אדבר בתוך הדיון, אני דווקא בתחום התיאולוגיה יותר ספקן מאשר בתחום המדעי, אבל אני אומר, אני מנסה להציג את התזה כרגע, לפני השאלה מה אני חושב, האם זה נכון או לא, דיברנו כבר על זה שאני לא מזהה מיסטיקה עם תיאוריות לא נכונות, זה לא מילים נרדפות, גם אם אני חושב שהן לא נכונות, לא זאת ההגדרה של מיסטיקה, אוקיי? אז כרגע אני מדבר על ההגדרה, זה מה שאני מניח, אני לא רוצה להכניס לכאן את השאלה האם זה נכון או לא, פה כבר כל אחד יענה לעצמו מה שהוא חושב. אז בעצם, זאת בעצם הדוגמה שאני רוצה להציב כדגם או כמודל ליחס בין מיסטיקה לבין הסברים רציונליים, פשטיים, איך שלא תקראו להם, אחרים, אוקיי? הטענה היא שיש פה שני מערכות הסבר שכל אחת מהן מציעה הסבר נכון, וזה לא תרגום לשפה שונה, כן? הזכרתי, אני חושב, את הלשם, שאומר שלראות את שהחסידות, כן, שרואה את הקבלה כמשל למבנה הנפש של האדם, בעצם לא עוסקת בקבלה. היא קבלה אמורה לעסוק בעולמות רוחניים, לא בעולם שלנו ולא באדם. יש דבר כזה שנקרא עולם האצילות, עולם אדם קדמון, בריאה, יצירה, כל העולמות הרוחניים והפרצופים והספירות, זה דברים קיימים. לא, זה לא שפה אחרת כדי לתאר את הפסיכולוגיה האנושית, או את המבנה הרוחני האנושי, אלא יש משהו כזה, רואים את ההקבלה לכוח הגרביטציה מול חוק הגרביטציה, כן, זאת אומרת, זאת בעצם הטענה, זאת אומרת, הטענה המיסטית היא שיש מכניזמים מיסטיים שמחוללים את המציאות, והטענה המדעית היא שיש מכניזמים נגלים, מדעיים, שמחוללים את המציאות, והטענה של מי שמקבל את שני הדברים האלה, זה ששני ההסברים נכונים, גם המכניזמים האלה עושים את זה, וגם אלה עושים את זה, במקביל. זה עסק לא טריוויאלי, זאת אומרת, לקבל את אפשרותו של מצב כזה. וזאת בעצם הטענה. עכשיו, כדי לחדד את זה, אני אראה אולי דוגמה. אני אראה דוגמה אולי, דוגמה מעניינת. יש לוגיקן, יהודי, אני חושב, משהו יהודי, אמריקאי, בשם ריימונד סמוליאן, הוא כבר נפטר, אבל הוא היה כבר ישיש, הוא נפטר בגיל קרוב ל-100, אני חושב, לא מזמן, הוא היה עושה סטנדאפ קומדי לוגי, וכתב מאמרים וספרים מאוד מעניינים, תורגמו חלקם לעברית, איש מעניין. יש לו ספר על שבו הוא הגדיר את עצמו כטאואיסט, אז הוא מנסה להסביר את מושג הטאו לאדם המערבי. אז יש לו ספר על זה, תיקת הטאו, ככה נקרא הספר של ריימונד סמוליאן, ובין היתר, הוא מביא שם, לא זוכר כבר באיזה הקשר, אבל הוא מביא שם דוגמה שמנסה לחדד משהו, הוא מביא את הדוגמה הבאה. יש טענות כנגד האסטרולוגיה, זאת אומרת, האסטרולוגיה אומרת שגרמי השמיים באיזשהו מובן משפיעים על מה שקורה כאן למטה. אם אתה מסתכל בגרמי השמיים, אתה יכול לדעת מה יקרה כאן למטה. אוקיי? זה בעצם התזה הכללית של האסטרולוגיה. עכשיו, יש טענות כנגד האסטרולוגיה שאומרות שזה לא יכול להיות, בגלל שההשפעה מגרמי השמיים לארץ צריכה לפעול במהירות שהיא לכל היותר מהירות האור. ולכן לא ייתכן להסיק ממצב עכשווי של משהו שקורה בשמיים על אירוע שיקרה עכשיו בעולם, כי עד שההשפעה תרד מהשמיים לפה, צריך לעבור זמן שכן, שלוקח לאור לפחות זמן הזה. אם זה השפעה לא בדרך אור אלא בדרך אחרת, זה כמובן עוד יותר איטי. אבל לכל הפחות זה צריך זמן שלוקח לאור לעבור משם לפה. אבל הטענה של עצמה, לא הבנתי אותה, היא טענה מוזרה. כי ברור שכשאני מסתכל על הכוכבים עכשיו, אני רואה את הכוכבים כפי שהוא היה לפני שנים, או לא משנה, כמה, תלוי כמה הם מרוחקים. אני לא רואה את הכוכבים עכשיו, וטוען שמצבם עכשיו מקרין על מה שיקרה בעולם עכשיו. למה שאני רואה עכשיו, זה מצב הכוכבים שהיה לפני שנים, והוא משפיע על מה שיקרה בעולם עכשיו. כן? אין שום טענה מכוח הפיזיקה כנגד האסטרולוגיה, אבל עזבו את זה כרגע. הוא מעלה את הטענה הזאת, והוא מציע את ההסבר הבא. הוא טוען שהטענה הזאת לא בהכרח פורכת את האסטרולוגיה. למה? כי הוא אומר שהטענה הזאת בעצם מניחה שקיים מנגנון השפעה או גרימה בין גרמי השמיים לבין מה שקורה כאן בארץ. אבל אפשר לטעון שהאסטרולוגיה... שומע? מישהו שאל או איר?
לשים מיוט, שימו מיוט כולם.
שימו מיוט לכולם. אפשר לטעון ש... או לקבל את התזה האסטרולוגית גם בלי זה. את אפשר להגיד שישנו איזשהו סוג של מתאם בין מה שקורה בשמיים לבין מה שקורה בארץ, אבל זה מתאם שלא מתבסס על השפעה סיבתית, אלא יש איזשהו מתאם בין מה שקורה שם לבין מה שקורה פה, בלי שמה שקורה שם מחולל את מה שקורה פה, אלא יש איזשהו קורלציה בין מה שקורה שם למה שקורה פה. אם ישנה קורלציה כזאת, אני אסתכל על מה שקורה שם, אני אוכל ללמוד מזה על מה שקורה פה, מה שיקרה פה. לא בגלל שמה שקורה שם הוא הסיבה, אלא יש מתאם, כן, הסטטיסטיקאים מאוד רגילים להבחנה הזאת, ומלגלגים מאוד על אנשים שלא מקפידים על ההבחנה הזאת בין קורלציה לבין סיבתיות. וזה שיש מתאם בין שני דברים, זה לא אומר שאחד מהם הוא סיבתו של השני. יכול להיות שיש מתאם ביניהם או מקרי, או שיש משהו שלישי שיוצר את המתאם הזה. קחו דוגמה, כן, הדוגמה היא של לייבניץ. קחו דוגמה של שני שעונים. שני השעונים נעים בצורה לגמרי מתואמת. כשזה מראה שהשעה 3:05, גם ההוא מראה שהשעה 3:05. כשזה מראה שהשעה 10:40, גם זה מראה שהשעה 10:40. מתאם מדהים. איך קורה המתאם הזה? יש שלוש אפשרויות, או אפילו ארבע אולי. ששעון א' משפיע על שעון ב', מכתיב את מה שיקרה בשעון ב', או ששעון ב' משפיע על מה שקורה בשעון א', או שיש גורם שלישי שמשפיע על שני השעונים ומסנכרן אותם, אבל אף אחד מהם לא משפיע על השני, או שזה קרה במקרה. אין בכלל מנגנון שגורם להתאמה הזאת, זאת התאמה מקרית. יכול להיות, במקרה יכולה להיווצר גם כן התאמה כזאת. יש ארבע אפשרויות. אצל השעונים למשל, התשובה היא כנראה השלישית. נכון? היה שען שדאג לזה שהשעון יסונכרן עם השעה העולמית, וגם השען האחר סינכרן את השעון שהוא ייצר עם השעה העולמית, וכך יוצא שהשעונים האלה מסונכרנים, לא בגלל ששעון א' מכתיב לשעון ב' מה לעשות, או להפך. המתאם בין שני השעונים הוא מתאם שנוצר על ידי מנגנון שלישי, שהוא דואג לזה ששני השעונים יהיו מתואמים, לא בגלל ששעון א' משפיע על שעון ב'. אז אם כך, גם מתאם שיש בין מה שקורה בכוכבים לבין מה שקורה כאן על הארץ, גם הוא יכול להיות מוסבר או בזה שהכוכבים משפיעים על מה שקורה בארץ, או בזה שהארץ משפיעה על מה שקורה בכוכבים, או בזה שישנו איזשהו גורם שלישי שמייצר מערכת חוקים על הכוכבים ועל הארץ, שיוצרת מאורעות שיש מתאם ביניהם, יש קורלציה ביניהם. למרות שאין יחס סיבתי בין מה שקורה בשמיים למה שקורה בארץ. מה מרוויחים מכל הפלפול הזה? שהטענה הזאת מכוח הפיזיקה נופלת. לא צריך שהשמיים יוכלו להשפיע על הארץ כדי שיהיה מתאם. יכול להיות שיש מתאם ביניהם שהוא לא מתאם שהוא, מתאם שהוא תוצאה של סיבה. אלא הקדוש ברוך הוא למשל יצר את הכוחות ואת ההתנהלות של הכוכבים באופן שהוא מקביל לגמרי למה שקורה כאן בארץ, ואז בעצם הוא השען, כן, הוא זה שסינכרן את שתי המערכות האלה, ולא צריך להניח שזאת משפיעה על זאת. אז ממילא לא צריך לחכות את הזמן שלוקח לאור לעבור, כדי שההשפעה תתחולל. לא, זה יכול להיות סימולטני. אין שום בעיה עם זה, באופן עקרוני. כן, זה הערבוב הזה בין קורלציה לבין סיבתיות, הוא מעורר כמובן הרבה, כן, הרבה דברים משעשיים, כן, ידוע שאומרים שלא כדאי לעשות דיאטה, ושכל מי שעושה דיאטה הוא שמן. לכן לא כדאי לעשות דיאטה. אז זה בעצם, מה זה מניח? שעשיית הדיאטה היא הסיבה שמחוללת את השומן. שהמציאות היא כמובן הפוכה, זה שאני שמן גורם לי לעשות דיאטה. יכול לגרום לי, או צריך אפילו, לגרום לי לעשות דיאטה, אוקיי? הסיבתיות היא הפוכה. ברגע שהסיבתיות היא הפוכה, אז אי אפשר להסיק מסקנות מהסוג של אל תעשו דיאטה, כי כל מי שעושה דיאטה הוא שמן. אגב, הרבה מאוד מחקרים, או so-called מחקרים, ברפואה, או מחקרים ברפואה אלטרנטיבית, בנויים על הדברים האלה. בעצם הם מראים שיש מתאם בין שני גורמים, אבל כל עוד אתה לא יודע מי הסיבה ומי המסובב, או אם בכלל יש פה סיבה ומסובב, אתה לא יכול להשיג מזה מסקנות, כן? תגיד שאתה רואה שבקבוצה של שותי קפה יש יותר חולי סרטן, מאשר בקבוצה של אנשים שלא שותים קפה. האם זה אומר שכדאי להימנע משתיית קפה? לא. השאלה האם שתיית הקפה גורמת לסרטן, או שהסרטן גורם לשתיית קפה? אולי אצל חולי סרטן יש יותר נטייה לשתות קפה. אם זה ההסבר, אז זה לא יעזור לי להימנע משתיית קפה, זה לא ימנע ממני את הסרטן. נכון? עכשיו, עוד פעם, לא משנה כרגע מה האמת פה, אבל אני אומר, בשביל להסיק מסקנות לא מספיק להצביע על קורלציה או על מתאם. צריך להבין גם את הכיוון הסיבתי, ואת היחס הסיבתי. בלי זה המסקנות האלה אין להם הרבה משמעות. אז לכן, העובדה שקיים מתאם בין שני דברים, לא אומרת שישנו יחס סיבתי ביניהם. בהחלט יכול להיות שישנן שתי מערכות מקבילות, ששתיהן יכולות לחולל את אותן תופעות או תופעות מותאמות, אבל אין שום קשר ביניהן. וזה בעצם המודל שאני מנסה להציע פה ביחס לנגלה ולנסתר. אני טוען, זה לא שהנסתר מחולל את הנגלה, או הנגלה מחולל את הנסתר, לא. הנסתר מחולל את התופעות, והנגלה מחולל את התופעות, ושניהם נכונים ושניהם בלתי תלויים, ואין קשר ישיר ביניהם. המתאם הוא גלובלי ולא לוקלי. גם לוקלי פירושו זה שכל חוק בנגלה בעצם מונע על ידי חוק בנסתר. כן? חוק בנסתר מניע אותו, מחולל אותו. אז פה יש מתאם מושלם. התאמה גלובלית פירושה אין קשר בין מערכת החוקים של הנגלה למערכת החוקים של הנסתר. אבל מתברר שכל התופעות שמחולל את המערכת הזאת, מתחוללות גם על ידי המערכת הזאת. למרות שאין קשר בין המערכות עצמן. זה מה שקראתי התאמה גלובלית. אוקיי? אז הדוגמה של ריימונד סמוליאן, אני חושב שמדגימה את זה גם כן בצורה יפה. אני אביא אולי דוגמה נוספת, היה פעם בפורום שנקרא צור כאן חושבים, באינטרנט, היו שנים, כמה שנים שהייתי מעורב שם בדיונים, פורום שהוקם על ידי חבר'ה חרדים, או יוצאי החברה החרדית חלקם, ודיונים בעיקר סביב יהדות, אבל לא רק, כל מיני דיונים אינטלקטואליים כאלה ואחרים. באיזשהו שלב אני ככה התעצבנתי, כי זה כדרגם של פורומים באינטרנט, הדיונים לא מסודרים, כל אחד זורק משהו, ואי אפשר לבנות דברים, אתה חוזר לדברים, אתה הולך, לא נבנה שם שום דבר בצורה מסודרת, וזה נורא עצבן אותי, הייתי עוד צעיר ואופטימי, וחשבתי שאפשר להבנות את הדיונים באופן שיוביל אותם מהנחות למסקנה, אפשר להתווכח, אבל לדעת בדיוק איפה אנחנו עומדים ולהתקדם תמיד קדימה, לא לחזור כל הזמן כדרכם של דיונים ולטחון כמח שכבר נתחם. ואז ניסיתי לבנות אשכול שמובנה עם מתודה מסודרת היטב איך מנהלים את הדיון, אני לקחתי את הפיקוד על האשכול הזה, וכל מי שהשתתף היה צריך לציית לכללים, וניסיתי לבנות איזשהו דיון מובנה סביב קיומם של שדים. כן? ניסיתי לטעון טענה סדורה לטובת קיומם של שדים, בלי שכל האנשים יקפצו ישר מהבטן ויגידו לי שאני מדבר שטויות. ביקשתי טיעונים ולבנות את הדברים בצורה מסודרת. עכשיו, בין היתר, באשכול המשעשע הזה, הוא קיבל אחרי זה, כן, זה אחד מאבני היסוד של של הפורום שם, כן, זה נקרא אשכול השדים, או מגרש השדים, יש לו כבר שם, זה אייקון. בכל אופן, אז בין היתר, אני ניסיתי שם לטעון שכל האינסטינקטים האנטי-שדיים שיש לנו כאנשים רציונליים, הרבה פעמים מתנפלים על אמירות שהן בסך הכל תרגום לשפה אחרת של אמירות רציונליות. ואחת הדוגמאות שהבאתי שם, זה הגמרא בבבא קמא, כן, בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, שהזכרתי אותה קודם. הגמרא מדברת שם על איזשהו שד שקוראים לו שאייה, שין א' י' ו-א', כן? שאייה יוקת שער, הפסוק אומר. אז הגמרא אומרת שיש שד כזה שנקרא שאייה, והוא אחראי על התפוררות של בתים. כן, בתים עזובים איכשהו מתפוררים תמיד, נכון? מחוסים אבק. זה מתפורר, מי עושה את ההתפוררות הזאת? השד שקוראים לו שאייה. ולכן אם מישהו חי בבית הזה, כן, אם יש שאייה בהי, אז שאייה מסתלק. זאת עובדה שבית שגרים בו הוא מתוחזק, אין בו אבק, הוא לא מתפורר. למה? כי כשבני אדם מסתובבים שם, אז השדים מסתלקים. אוקיי? השדים נמצאים במדבר, במקומות שוממים. מקום שהוא מקום יישוב של בני אדם, השדים הולכים. אז לכן הבתים לא מתפוררים, בבתים שגרים בהם הם נראים מטופחים, הם לא מתפוררים והכל מצוין. טוב, זה משעשע. בכל אופן, רציתי לטעון שם שיכול להיות שההתייחסות להתפוררות של הבית כמעשה ידיו של שד, היא בסך הכל תרגום לשפה מיסטית או לשפה של שדים, של אמירה שיכולה להיות אמירה מדעית. כשאני אומר, בית מתפורר, זה בגלל החוק השני של הטרמודינמיקה. אנטרופיה בעצם, אנטרופיה גדלה, אוקיי? אנטרופיה גדלה, בית מתפורר. אז זה החוק השני של הטרמודינמיקה. אז זה התיאור המדעי של העניין. עכשיו, מי אחראי על מימושו של החוק השני של הטרמודינמיקה? לא יודע, מי אחראי על מימושו של כוח הגרביטציה? מלאך הגרביטציה, אני לא יודע בדיוק מי. מי שאחראי להפעיל את מנגנון הגרביטציה בעולם, אז מי אחראי על מנגנון הגדלת האנטרופיה בעולם, זה כנראה השד שאייה. זאת אומרת, הוא הבחור שאחראי על התפוררות של בתים, אוקיי? הוא השדון של מקסוול. כן. השדון של מקסוול הוא האנטיתזה של שאייה. כן, הוא אחראי על הקטנת האנטרופיה. זאת אומרת, השאייה אחראי על הגדלת האנטרופיה. בכל אופן, אז הטענה שלי הייתה שבעצם, אני אומר יותר מזה, זה לא רק מה אתם רוצים, זה לא אמירה אחרת, זה תרגום של האמירה המדעית לשפה של שדים. מה אכפת אם אתה מדבר בשפה של כוחות או בשפה של שדים? יש משהו שגורם להתפוררות של בתים. אני טענתי יותר מזה. אני טענתי שיכול להיות שבאמת מי שמפורר את הבתים זה שאייה. השד הזה מפורר את הבתים. כשאני רוצה לתאר מדעית איך זה קורה, אז אני אומר, יש את החוק השני של הטרמודינמיקה שמתארת איך זה קורה. אם אתם זוכרים את מה שאמרתי קודם על חוק הגרביטציה מול כוח הגרביטציה, חוק הגרביטציה מתאר את ההתנהלות של הגופים בעלי המסה. כוח הגרביטציה זאת הישות שאחראית להתנהלות שמתוארת על ידי חוק הגרביטציה. ואני רוצה לטעון אותו דבר עם האנטרופיה, עם החוק השני. שאייה זה המקבילה לכוח הגרביטציה. מה זה כוח הגרביטציה? כוח הגרביטציה זה איזשהו סוג של ישות, נכון? שהיא גורמת לזה שגופים בעלי מסה נמשכים אחד לשני. זה משהו שקיים בעולם. מה זה המשהו הזה? מישהו יודע לתת עליו איזשהו תיאור כלשהו? זה שאפשר לקרוא לו שד, מה זה משנה? איזשהו ישות מופשטת, שאף אחד לא יכול לראות אותה ולמשש אותה, והיא מחוללת תופעות בעולם. למה זה שונה מהאמירה שיש שד שמחולל תופעות בעולם? מה אתה רוצה להגיד, שאין שד? אם אין שד, אז הדבר הזה קורה בלי משהו שמחולל אותו? צריך להבין שהחוק השני של התרמודינמיקה לא יכול להוות סיבה לזה שבית מתפורר. הוא בסך הכל מתאר את ההתפוררות. וכשאני שואל מי זאת הסיבה שמחוללת את ההתפוררות, זה לא החוק השני של התרמודינמיקה, זה צריך להיות משהו בעולם שמחולל את ההתפוררות. אחרת ההתפוררות קורית בלי סיבה. כשאני מתאר אותה עם חוק מתמטי כזה או אחר, זה בסך הכל מתאר את ההתפוררות. אבל כשאני שואל מה גרם לה, מי מחולל אותה, התשובה לזה צריכה להיות סוג של ישות, יצור כלשהו. היצור הזה זה שד, מה הבעיה? להפך, אמרתי, ההתייחסות התלמודית היא ההתייחסות הרציונלית. אם משהו קורה, אז יש סיבה שמחוללת אותו. יש עקרון הסיבתיות. אתם כאנשים רציונליים, כך אמרתי להם שם באשכול, אתם כאנשים רציונליים בעצם רוצים לטעון שהדבר הזה קורה בלי סיבה. אין שד שמחוללת ההתפוררות. אז למה הבית מתפורר? זה שיש לך תיאור מתמטי של ההתפוררות, זה לא הסבר על ההתפוררות, זה תיאור שלה. אז בגרביטציה יש לי גם הסבר. הכוח של הגרביטציה הוא זה שעומד בבסיס חוק הגרביטציה. עכשיו אני שואל, מה המקבילה לחוק השני של התרמודינמיקה? מי זה הישות, כן, הכוח, שמחולל את ההתפוררות של בתים? קוראים לו שאייה, נעים מאוד. זה השד ההוא של הגמרא, אוקיי? אז הטענה שלי הייתה, כן, ניסיתי, לא בטוח שהאמנתי במה שכתבתי שם, אבל ניסיתי לאתגר את האנשים שעלו טיעונים נגד התזה הזאת, שבעצם מציגה את המיסטיקה כמשהו מאוד רציונלי, ומי שלא מקבל את המיסטיקה הוא, כן, כמו שבן גוריון אמר, מי שלא, בישראל מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאלי. זאת אומרת, לפעמים מי שלא מאמין במיסטיקה הוא אדם לא רציונלי, כי אתה בעצם אומר שדברים קורים בלי סיבה. כן, מי שחושב שחוק הגרביטציה הוא נכון, אבל אין כוח גרביטציה. כוח הגרביטציה זה פיקציה. יש פילוסופים שרוצים לטעון את זה. כן? שכוח הגרביטציה זאת פיקציה, אין באמת דבר בעולם שקוראים לכוח הגרביטציה. רק צורה שלנו לתאר או להתייחס לחוק הגרביטציה. בעצם מה שאנשים האלה טוענים, זה שכשגוף נופל לכדור הארץ, אין שום דבר שגרם לזה. זה קרה בלי סיבה. יש לי רק תיאורים, שהוא נופל במהירות כזאת, ובפרופורציה למסות, ולמרחק ביניהם, וכו' וכו'. רק תיאורים. כשאני שואל למה הוא נפל, מה גרם לו ליפול? מה הסיבה שחוללה את הנפילה? אם אתה אומר שהכוח לא באמת קיים, הוא רק פיקציה, שלנו נוח להשתמש בה, אתה בעצם אומר שהאירוע הזה קרה בלי סיבה. אז אתה אדם לא רציונלי. כי אתה בעצם, עקרון הסיבתיות, זה אחד מהיסודות של חשיבה רציונלית. אם אתה אומר שדברים קורים בלי סיבה, אתה אדם לא רציונלי. אבל אם אתה רואה שאין שום סיבה משישה, כן, שאפשר למשש אותה, אז כנראה יש משהו מופשט, הוא לא מיסטי או מה שלא יהיה, שמחולל את הדבר הזה, אוקיי? אז לכן הטענה שלי הייתה שגם בהקשר של התפוררות בתים, בהחלט יכול להיות שכשאנחנו מדברים על, 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 על השד הזה ששמו שאייה, זה שקוראים לו שד זה לא אומר שיש לו קרניים וזנב, והוא לבש ככה מעיל שחור ומסתתר ומסתובב בעולם בחושך, אלא זה איזשהו ישות מופשטת, שהיא זו שאחראית לאירועים פיזיים שקורים בעולם, במובן הזה זה לא שונה מכוח הגרביטציה. מה ההבדל? כי באמת צריך להבין שהחוק השני של התרמודינמיקה, הוא שונה במהותו מחוק הגרביטציה. החוק השני של התרמודינמיקה לא מתאר או לא מציג בפנינו ישויות שמחוללות אותו. חוק הגרביטציה מניח את קיומו של כוח גרביטציה. כוח הגרביטציה גורם למשיכה הזאת, והמשיכה מתוארת על ידי חוק הגרביטציה. אז מאחורי חוק הגרביטציה יושב גם איזשהו הסבר במונחי ישים, או במונחי דברים שקיימים בעולם, יכולים לחולל את התופעות האלה. החוק השני של התרמודינמיקה הוא במהותו חוק תיאורי, הוא לא נכנס לשאלה מה מחולל את הדברים. זה, מי שמכיר קצת בפיזיקה, זה, תרמודינמיקה זה תחום בעל אופי אחר מאשר, מאשר מכניקה. היא מתארת דברים, היא לא מציעה הסברים סיבתיים, את הגורמים לעסק הזה, היא עוסקת רק בתיאור. בתרמודינמיקה זה רק תיאור. במכניקה, אז זה ויכוח פילוסופי, זה תיאור או הסבר. כוח הגרביטציה קיים, אבל בתרמודינמיקה ברור שזה רק תיאור. אז מתבקש להגיד שיש שם משהו, איזושהי ישות כלשהי, שמחוללת את מה שמתואר בחוק הזה. תקרא לו שד, תקרא לו משהו אחר, מה נשאר, תקרא לו. אבל, אבל, אבל יש איזושהי ישות מופשטת שמחוללת את התופעות האלה. זאת דוגמה למעבר שאני מנסה להמחיש גם אצלנו, בין תרגום משפה לשפה לבין הטענה שבאמת יש משהו כזה. אפשר להגיד, לא, שאייה זה רק צורת ביטוי, זה כאילו, זה כמו להגיד, כן, כמו נתחיל עם הגרביטציה, אפשר היה להגיד שכוח הגרביטציה זאת פיקציה, הרי אף אחד לא ראה אותו, אבל נוח לנו לחשוב על תופעות הגרביטציה, כאילו שיש כוח שמחולל אותם, כי אנחנו רגילים עם קיבעונות סיבתיים, אנחנו רגילים לחשיבה סיבתית, לכן אנחנו ממציאים כל מיני ישויות מופשטות, כמו כוח הגרביטציה, שהן אחראיות לתופעות שיקרו, אבל בעצם אין דבר כזה, זאת מיסטיקה, לחשוב שיש כוח גרביטציה, יש איזו ישות מופשטת כזאת שעושה דברים פה בעולם, זה מיסטיקה, לכן אני בעצם נצמד לחוק הגרביטציה, בלי להניח את קיומו של כוח הגרביטציה, אוקיי? עכשיו, בקשר לחוק השני של התרמודינמיקה, אותו דבר, גם שם אפשר להגיד, אני נצמד לחוק השני של התרמודינמיקה, ועזוב אותי משדים, אין שדים, אבל מצד שני, יבוא המיסטיקן ויגיד, מה פתאום? זה, אתה כאדם רציונליסט, דווקא לא רציונלי, בהקשר הזה, כי אתה בעצם טוען שדברים קורים בלי סיבה, אלא מה, צריך להניח שישנם דברים ישים רוחניים, או תופעות רוחניות, שמחוללות את התופעות הפיזיות שבהן אתה צופה, כן, שאותן אתה פוגש. וההסברים האלה הם הסברים מיסטיים, כי אף אחד לא רואה את השד הזה ולא את כוח הגרביטציה, ולכן זה לא נגיש לכל אחד, זה עומד בהגדרת המיסטיקה שתיארתי קודם. אבל תבינו שבעצם אם אני מיסטיקן אמיתי, אז אני באמת טוען שיש דבר כזה, הוא באמת מחולל שם את הדברים. לא רק תרגום לשפה, תרגום של המדע לשפה אחרת. ואני טוען שיש שם משהו שבאמת הוא המכניזם שמחולל את הדברים. זה מה שהתכוונתי קודם לומר, כשאמרתי שהטענה של המיסטיקני, שהמיסטיקה היא הסבר נכון. את המכניזמים המיסטיים הם דברים שבאמת פועלים וקיימים בעולם. לא רק צורת תיאור שלנו משל למה שקורה בנפש האנושית, כמו שנגיד מקובל לחשוב בחסידות. לא, יש עולמות רוחניים והם מחוללים דברים בעולם. זאת בעצם הטענה המיסטית האמיתית. אחרת זה לא מיסטיקה. את להגיד שאני משתמש בשפה מיסטית כדי לתאר את מבנה הנפש של האדם, זה לא מיסטיקה. כן, כמו נגיד הפסיכואנליזה של פרויד. הפסיכואנליזה של פרויד היא לא מיסטיקה. למה? בגלל ש... או לפחות לא חייבת להיות מיסטיקה. בגלל שיכול להיות שהיא בסך הכל שימוש בשפה מיסטית או אחרת, לא משנה כרגע, לא נגישה אמפירית, במובן הזה היא מיסטית, כן? כדי לתאר את התופעות הפסיכולוגיות שאותן אנחנו כן חווים. אבל כל עוד אתה לא טוען שבאמת קיימים הדברים הפסיכואנליטיים האלה, אתה רק טוען שזאת רק שפה נוחה כדי להתייחס ל... תופעות הפסיכולוגיות, אז אתה לא מיסטיקן. אם אתה תטען שיש באמת דברים כאלה, למרות שאף אחד לא ראה אותם, וגם לא יכול לראות אותם, זה כבר באמת במחוזות המיסטיקה. אוקיי? זאת בעצם הטענה, ולכן באמת הביקורות לא כל כך מודרניות, אבל נקרא להם מודרניות של על פרויד, זה באמת שהוא היה מיסטיקן. כי הוא דיבר על תופעות שהן לא מדידות, אף אחד לא... זה לא נגיש לאף אחד, אף אחד לא יכול באמת לאשר או להכחיש את קיומן, אתה ממציא לעצמך שפה שלמה מטאפיזית כזו או אחרת, או מטא-פסיכולוגית כזו או אחרת, ומציע כל מיני הסברים לתופעות בעולם על בסיס שדים, בעצם זה שדים, כן, כל התופעות כן. עולם האידאות גם הוא מיסטיקה, בהחלט. כקיום, וכטענה שהאידאות קיימות. יכול להגיד שהסוסיות זה איזשהו סוג של מבנה שמשותף לכל הסוסים. לא שאידאת הסוסיות קיימת בעולם האפלטוני, אלא בעולם האידאות, אלא אני קורא לזה קטגוריה בשפה של אריסטו, לא של האפלטון. אז אני ממיין את הדברים בעולם לפי קטגוריות. זה לא מיסטיקה. אבל זה באמת להגיד שהקטגוריות הן לא באמת קיימות, אלא זה רק פונקציות מחשבתיות שנוח לי לעבוד איתן. לכן בדיוק זה לא מיסטיקה. את הטענה המיסטית טוענת טענה על העולם, שיש בעולם דבר כזה שנקרא אידאה, לא שזו הפשטה שמשותפת לכל הסוסים, אלא אידאת הסוסיות קיימת באיזשהו מובן, באיזשהו מקום. אוקיי? זה, כאן בדיוק אנחנו עוברים ממחוזות החשיבה המופשטת אל המיסטיקה. כי בחשיבה מופשטת אתה יכול להגיד שכל זה משלים, או זה שפה שבה נוח לי לטפל בעובדות. כל עוד אני לא טוען שהשפה הזאת מדברת על דברים, על ישים, על דברים שקיימים בעולם, אני לא מיסטיקן. כשאני טוען שהדברים האלה קיימים בעולם ופועלים, זה לא רק שפה, שם אני מיסטיקן. לכן חשוב לי, שוב ושוב חוזר לזה מכל מיני כיוונים, כדי לחדד את הנקודה, לדבר בשפה מיסטית זה לא נקרא להיות מיסטיקן. לדבר בשפה מיסטית, זה יכול להיות שהשפה המיסטית הזאת מאוד מועילה להבין את הפסיכולוגיה של האדם, או להבין את העולם, או מה שלא יהיה, אז למה לא להשתמש בה? זה לא שונה מכל שפה מדעית או שפה אחרת, אני משתמש כי נוח לי להבין באמצעותה את העולם. גם אם משתמשת בשפות של פרצופים וספירות ועולמות רוחניים וכולי, אם אתה לא טוען שהם קיימים כל החברה האלה, זה רק שפה שבאמצעותה נוח לי לסדר את התופעות שבעולם ושבפסיכולוגיה האנושית, אז אתה לא מסתיקה. אתה בסך הכל מציע שפה והיא צריכה להיבחן. אם היא באמת מועילה כדי לטפל בתופעות, גם אני אשתמש בה. לא אכפת לי, היא לא נמדדת בשאלה אם היא נכונה או לא. היא נמדדת בשאלה אם היא מועילה או לא, יעילה או לא. אוקיי? ולכן זה לא מיסטיקה, זה מדע לגמרי. אני עכשיו צריך לבדוק את השפה הזאת. אם היא יעילה, אני אשתמש בה. לא שאני אטען עכשיו שבאמת יש דברים כאלה. לא, אבל אני נוח לי להשתמש, כמו שכן, כמו שאדם חילוני אומר בעזרת השם. אני אעשה מה, או אדם שלא מאמין, לא רק חילוני. כן? אתה שואל אותו, תבוא אליי מחר בעזרת השם. הוא לא מתכוון לומר באמת, כן, שהקדוש ברוך הוא יעזור ולכן הוא יגיע אליי מחר. הוא לא מאמין בו בכלל. אבל נוח לו להשתמש בשפה הזאת, כי זה מבטא את מה שהוא מתכוון לבטא. הוא מתכוון להגיד, אני אשתדל. בסדר? זה מה שמתכוון לומר. אז כשאתה משתמש בשפה הזאת, לא כטענה לעולם, אלא כשפה שהיא יעילה כדי לבטא או לתאר את מה שאתה רוצה, זה לא מיסטיקה. מיסטיקה נוצרת במקום שבו אתה מתייחס למושגים הלא מדידים ולא אמפיריים האלה, כישים קיימים. למרות שאף אחד לא יכול לפגוש אותם, ולבדוק אותך, ולדעת אם זה נכון או לא. כן, זה מיסטיקה. כי לטעון שאפשר לתאר את הפסיכולוגיה האנושית עם 10 ספירות, אין שום בעיה, זה כל אחד יכול לבדוק. בוא נראה, אם התיאור שלך עובד נכון, אז אנחנו כולנו נוכל לראות את זה. במובן הזה זה ממש לא מיסטי. לא אכפת לי שאתה משתמש בשפה מיסטית. אתה לא עושה עם זה עבודה מיסטית. זה הנקודה. כן, הנקודה החשובה היא שהמיסטיקה, זה לטעון טענות על העולם, הדברתי קודם, לטעון טענות על העולם שהן לא נגישות לכל אחד, לא מדידות, אבל מצד שני הן טענות על העולם. לא, זה לא רק שפה שאני מתרגם את האמירות של הנגלה לשפה שהיא כאילו מיסטית, או שפה נסתרת, זה רק תרגום. לא, אני עוסק במיסטיקה, מאוד חשוב לי להדגיש, זה לא תרגום של האמירות הנגלות, זאת אלה אמירות שהן נכונות מצד עצמן. לא רק שפה אחרת לתאר את האמירות הנגלות. בסדר, אני חוזר לאותה נקודה כל הזמן, כי אני מרגיש שזה העוקץ של כל המהלך. זאת אומרת, זה חשוב לי שהנקודה הזאת תובן. אוקיי. עכשיו, אמרתי שאחת האינדיקציות שלי לטענה שבין המיסטיקה לבין הנגלה יש התאמה גלובלית, זה דווקא העובדה שלפעמים ההתאמה הזאת נשברת. ההתאמה הזאת נשברת באותם מקומות שזה גזירת הכתוב. אבל יש שבירות של ההתאמה הזאת שנלקחות לכיוון הפוך. מה זה גזירת הכתוב? גזירת הכתוב זה בעצם דין שאין לי עבורו הסבר בנגלה, אבל הדין כתוב בתורה, אז אני מניח שהוא נכון, ואם הוא נכון, אז כנראה גם יש לו איזושהי סיבה, כי אחרת למה שהקדוש ברוך הוא יקבע את זה? אז הסיבה הזאת כנראה היא סיבה מיסטית, בעולם של הנגלה שלי אני לא מוצא הסבר. אז זה סוג השבירה שתיארתי קודם, זה גזירת הכתוב. אבל יש שבירות שנראות מאוד דומות, אבל המסקנות שהם מסיקים מהן הן הפוכות. ואני מתכוון למצבים שבהם השיקול של הנגלה מוביל להסקנה הלכתית מסוימת, והשיקול של הנסתר מוביל למסקנה הלכתית אחרת. קונפליקט בין הנגלה לבין הנסתר. בעולמנו הצר, כמו שאומר אריק איינשטיין. אז השבירה הזאת היא דומה לשבירה שתיארתי קודם בגזירת הכתוב, אבל כאן המסקנה היא הפוכה. לפחות הפוסקים בדרך כלל אומרים, במקרים כאלה הולכים אחרי הנגלה. דווקא הנסתר נדחה. בגזירת הכתוב הנגלה נדחה. נכון, אני מאמץ את הנסתר, כי ההלכה הזאת מתקבלת. אני נוהג על פי ההלכה הזאת, היא נכונה. למרות שאין לי הסבר בנגלה. אני בונה על זה שיש הסבר בנסתר, והוא הקובע. אבל במקרים רגילים, שזה לא גזירת הכתוב, לא כתוב בתורה. אין לי דין שכתוב בתורה. אלא מה? העקרונות של הנסתר מובילים למסקנה הלכתית מסוימת. העקרונות של הנגלה מובילים למסקנה הלכתית אחרת. הפוכה. מה עושים עכשיו? זה לא גזירת הכתוב, כי אין פסוק שאומר שזה הדין. אני עכשיו צריך להחליט האם זה הדין או שההוא זה הדין. במקרה כזה אומרים כמה וכמה פוסקים, או במקרה של סתירה בין הנסתר לנגלה, הולכים אחרי הנגלה. המקור הכי ידוע לדברים האלה, זה המגן אברהם, והלכות תפילין.
הרב,
כן.
מה זה שונה מסתם מחלוקת? גם בנגלה עצמו יש מחלוקת, גם בנגלה עצמו יש מחלוקת.
פה אנשים טוענים שיש סתירה בין הנגלה לנגלה.
זה לא שכל הנגלה מקשה אחת או כל הנסתר מקשה אחת.
הבנתי? מה אתה אומר? לא שמעתי.
לא מבין למה זה מפריע לנו שיש מחלוקת.
לא אמרתי זה מפריע.
בין הנגלה לנסתר, הרי...
לא מפריע לי בכלל.
רבויות בתוך הנגלה עצמו, בתוך הנסתר עצמו, אבל לא מחלוקת בין הנגלה לנסתר, אז כאילו לא קרה כלום.
לא מפריע לי
כלום.
לא מפריע לי...
למה זה מפריע לנו?
לא מפריע לי שום דבר. אני רק מצביע על העובדה שיש דברים כאלה. יש מצבים שבהם יש הבדל בין הנגלה לבין הנסתר. מה זה אומר בעצם? כן, אז תראו, אני משתף איתכם את ה... בשולחן ערוך, מובא פה למטה. יש מי שכתב. זה הרמה. בסימן קפה, סעיף י' א'. יש מי שכתב להניח של יד מיושב, תפילין, של יד מיושב ושל ראש מעומד. כשמניחים תפילין של יד, אז לשבת, כשמניחים תפילין של ראש, לעמוד. זה האגור בשם הזוהר. ובמדינות אלו לא נהגו כן, אלא שתיהן מעומד. בסדר? אז על זה כותב המגן אברהם, דעות כף, כן, דעות הזאת. אז המגן אברהם אומר, לא נהגו כן, ונראה לי, למעלה, דההנחה תהיה מיושב, והברכה והקשירה תהיה מעומד. כמו שכתב הרב בית יוסף ברש סימן ח', וכל ברכת המצוות בעמידה. כתב בכנסת הגדולה בכללי הפוסקים, כל דבר שבעלי הקבלה והזוהר חולקים עם הגמרא, הלוך אחר הגמרא והפוסקים. מי הוא? אם בעלי הקבלה מחמירים, יש להחמיר גם כן. וכל דבר שלא הוזכר בגמרא ובפוסקים, אף על פי שנזכר בקבלה, אין אנו יכולים לחוף לנהוג כן. יש פה שלוש אמירות. אמירה אחת, במקום שבו יש סתירה בין הנגלה לנסתר, כן, פה בנסתר, אז הטענה היא שתפילין של יד צריך להניח ולברך מיושב, ועל פי הנגלה, ברכות המצוות זה בעמידה. אז צריך לעשות את זה בעמידה. יש פה סתירה. אז הוא אומר, בכל מקום שבעלי הקבלה והזוהר חולקים עם הגמרא, הלוך אחר הגמרא והפוסקים. זו, הנגלה קובע. כך מביא גם הרדב"ז ובית יוסף ועוד. מי הוא, אם בעלי הקבלה מחמירים, זאת אומרת, אם אתה עושה את ה... בדרך הנסתר, ואתה לא עברת על הנגלה, אלא רק החמרת יותר, אבל זה בסדר מבחינת הנגלה גם, לא צריך, אבל זה בסדר, אז יש להחמיר גם כן. ועדיין הוא אומר, למרות שצריך להחמיר, אם זה לא הוזכר בגמרא ובפוסקים, אף על פי שנזכר בקבלה, לחוף על זה אי אפשר. זאת אומרת שבעצם הטענה היא, שלנסתר אין כל כך מעמד, מעמד הלכתי. זאת בעצם הטענה. לעולם של הנסתר אין כל כך מעמד הלכתי. אם זה לא סותר את הנגלה, אז אולי אתה יכול לעשות את זה, אולי אפילו ראוי לעשות את זה, אבל אי אפשר לכפות על זה, אפילו כשזה לא סותר את הנגלה. אי אפשר לכפות על זה. כשזה סותר את הנגלה, אז הולכים אחרי הנגלה. אוקיי? אז הטענה, לקשר עם החלומות אני אגיע עוד מעט, זה מעניין ההערה הזאת. לא יודע בעצם עוד מעט, אני לא בטוח אני אגיע לזה היום, אבל זה בדיוק מתקשר לעניין של החלומות, וזה יאיר פה באור אחר לגמרי את כל העניין, אני אגיע לזה. בכל אופן, זאת בעצם הטענה. עכשיו, מבחינתי, מה שחשוב, זה לא השאלה ההלכתית מה לעשות כשיש סתירה בין הנגלה והנסתר, אלא עצם העובדה שיש סתירות כאלה. יש למשל, כן, מצאתי פה איזה מקור שמרכז כמה וכמה סתירות כאלה. זה בעולמות, כן, מכירים את האתר הזה, זה אתר כזה של לימוד עיון בהלכה. אז יש לו מאמר על נגלה ונסתר. רואים, אז הוא מביא פה כמה דוגמאות. למשל, הטור מביא בהלכות תפילין, מחלוקת בין עריף ורשי והראש, עריף ורשי לבין הראש, האם מברכים על הנחת תפילין ברכה אחת או שתי ברכות? וכתב הבית יוסף שבדברי ספר העגור הביא מאמר מהזוהר שיש לברך ברכה אחת בלבד. ותמה באה לעגור על אלה שחולקים על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא תנא. מי שחולק על הזוהר בעצם חולק על תנאים. הטענה כמובן היא שטנא זה מי שכתוב במשנה, טנא זה לא אנשים, טנא זה ספרים. לכן הזוהר זה לא תנאים, למרות שרבי שמעון, למרות שהוא מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. טוב, בכל אופן, הטענה זה ש... הנה, אתם רואים, זה הזוהר שהוא מביא בשם העגור, כמו שזה הלכה אחרת, מה שהמגן אברהם דיבר עליה, הוא דיבר על השאלה אם מניחים תפילין של יד מיושב, או השאלה כמה ברכות מברכים על התפילין. אני חושב שיש קשר, כי הוא מדבר על זה שברכות המצוות מברכים במעומד. אבל אם לפי הזוהר זה ברכה אחת, אפשר לברך את הברכה במעומד, רק להניח את התפילין של יד במיושב. ואת הברכה תברך במעומד. אנחנו היום מברכים שתי ברכות, שזה כבר נגד הזוהר. זאת אומרת, זה שתי הברכות זה לברך בעמידה, גם על של יד וגם על של ראש. אז אין ברירה, אלא את שתיהם מברכים במעומד. הזוהר פה הולך לשיטתו. בכל מקרה, אבל זה מה שהוא אומר, זה עוד מחלוקת בין נגלה לבין הנסתר, ושוב פעם העגור בשם הזוהר, והטענה היא שהשאלה היא מברך ברכה אחת או שתיים. בעצם צריך ללכת אחרי הנגלה, שזה שתי ברכות, ולא ברכה אחת. כן, הנחת תפילין בכל המועד, זו עוד דוגמה. כן, הטור והבית יוסף, מביא מחלוקת ראשונים בעניין, ומסיים הבית יוסף, ועכשיו נהגו כל בני ספרד שלא להניחם בכל המועד. שמעתי שמקודם היו מניחים אותם בכל המועד כדברי הראש, ואחר כך מצאו שכתב רשבי במאמר אחד שאסור להניחם בכל המועד, ועל כן נמנעו מלהניחם בכל המועד. וכן כתב מורי דודי, הרב רבי יצחק קאו. בסדר? בעצם, אז הטענה היא שגם פה יש איזושהי מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר.
אבל פה הולכים אחרי המקל, לא אחרי המחמיר.
מה?
פה הולכים אחרי המקל. כאילו לא להניח תפילין.
תכל'ס אנחנו הולכים אחרי המקל ולא אחרי הנסתר, לכאורה.
כן.
זה מה שהוא אומר. אמנם כשאתה נדלק בסוף דבריו שכתב, ומאחר שבתלמוד הדידן לא נתבאר דין זה בפירוש, מי יערב לנו לגשת לעבור בקום עשה על דברי רשב"י, המפליג כל כך באיסור הנחתם. היום אנחנו נוהגים רובנו לא להניח. אוקיי? אנחנו הולכים כמו הנסתר. למה? כי בתלמוד לא כתוב במפורש כן להניח. מצד שני, לאור הכלל שראינו קודם, אי אפשר לכפות על זה. מי שיניח תפילין בכל המועד, אף אחד לא יוכל לכפות על זה, בטח לא כשזה לכולה ולא לחומרה. זאת אומרת, לחומרה ולא לכולה. אוקיי? אז זה המקור השני שהוא מביא. יש פה עוד פעם, זה מה שראינו, האגור בשם הזוהר על תפילין של יד מברך מיושב, של ראש מלומד. יש עוד לגבי, כן, זה הכללים של הכנסת הגדולה שהבאנו קודם. כן, המאחר לבוא, יש עוד דוגמאות, המאחר לבוא לבית הכנסת ועוד. יש אגב דוגמה מפורסמת שהגרה מיישב את הנסתר עם הנגלה, וזה לגבי כיווני המיטות. נשים אותם מזרח מערב או צפון דרום, שזה דיון קצת במשנה ברורה, זה גם כן לכאורה מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר, נכון, גם לגבי שילוח הקן, ואם יש עניין לעשות שילוח הקן גם אם אני לא צריך את הביצים, בכוח, כן? פה זה ממש, לכאורה זה ממש סתירה מול הנגלה. בנגלה בפשטות נראה מפשטי הגמרות לא לעשות את זה, לא שלא צריך לעשות את זה, אלא לא לעשות את זה. יש חוות יאיר על זה, זה גם כסיפור מעניין לפני זה. בכל מקרה, לענייננו, מה שאני רק רוצה לומר, זה שעצם קיומן של, של, עצם קיומן של סתירות כאלה, בעצם אומר שהמתאם בין הנגלה לבין הנסתר הוא גלובלי, כי אחרת לא יכלו להיווצר סתירות כאלה. עכשיו השאלה היא, ברגע שיש סתירה כזאת, מי צודק? אז זה כבר ראינו, במישור הפרשני, בדרך כלל אנחנו הולכים אחרי הנסתר, זה את הכתוב, כן? גם בנושא של הניסים, אנחנו הולכים אחרי התיאולוגיה, כי הפיזיקה לא עובדת. אבל במקרה הזה, למשל, אז הפוסקים טוענים שצריך ללכת אחרי הנגלה. במקום שבו יש סתירה הלכתית בין הנגלה לבין הנסתר, דווקא הולכים אחרי הנגלה. האם זה אומר שהנסתר לא נכון? לא. זה אומר שלהלכה אנחנו צריכים ללכת אחרי הנגלה. אבל זה כן אומר, עצם העובדה שיש סתירה, זה כן אומר שהנגלה והנסתר זה לא סתם תרגום לשתי שפות של אותו דבר. אחרת זה לא היה יכול להוביל למסקנות הפוכות. שתי שפות, זה לא שתי אמירות שונות. זה מה שאני בעצם רוצה להראות כאן. שעצם העובדה שקיימות סתירות כאלה, מראה שזה לא סתם תרגום לשתי שפות שונות. אגב, וזה גם יהיה חשוב לנו להמשך, למעשה, אז נכון שהמגן אברהם והבית יוסף והפוסקים טוענים, במקום שיש סתירה בין הנגלה לבין הנסתר, אז צריך ללכת אחרי הנגלה, אבל המקובלים כמובן הולכים אחרי הנסתר. זה שהפוסקים אומרים ללכת אחרי הנגלה, כן, כי הם אנשי נגלה. זה אומרים שצריך ללכת אחרי הנגלה. אבל אנשי הנסתר אומרים שצריך ללכת אחרי הנסתר. אז לכן זה לא כל כך פשוט שבמקרה הזה צריך ללכת אחרי הנגלה, תלוי את מי קוראים. כן? אני בהמשך אנסה ליישב את שני הדברים האלה דרך אגב, אנסה להראות שאין סתירה. לאור ההגדרה שלי למיסטיקה, אני אראה שאין סתירה. יש שתי האמירות האלה. אוקיי, אבל זה אנחנו צריכים עוד טיפה, עוד כמה הנחות לפני שאנחנו נגיעים לדברים האלה. אוקיי, אני אעצור כאן, כי עכשיו אני מתחיל את הקטע הבא, זה נגמר לנו הזמן. אני אעצור כאן, מי שרוצה להעיר או לשאול.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.